התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, הקלה המצטיין של הפועל חיפה, עמית גרשון. מה שלומך עמית? אני בסדר גמור, וקודם כל כיף שאתה איתנו. אתה באמת עושה עונת C מבחינת מספרים, ולאחרונה הקבוצה גם מאוד מצליחה, ועוד נגיע לזה. אבל לפני שנגיע אליך ולקריירה שלך, אשמח שתספר קודם כל איך אתה מתמודד עם המצב הביטחוני, איפה זה פוגש אותך באופן אישי, החל מהשביעי באוקטובר אפשר להגיד, ולאחרונה גם התווסף כל הסיפור עם איראן.
סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. אני גר באתלית, אז יחסית זה לא מורגש. עוד לא הייתי בהזקה, האמת, אבל כמו לכל מדינת ישראל, סיטואציה מאוד מאוד פשוטה. אני מקווה קודם כל שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, ובאמת שהחיילים ישמרו על עצמם, ואני מקווה שהמלחמה הזאת תיגמר.
אמן. ועכשיו נעשה מעבר חד לכדורסל. איך התחלת לשחק כדורסל?
כאן נשחק דרך בכיתה A, כדורסל, במכבי פרדס חנה. אחרי זה עברתי לחדרה, הייתי שם במחלקת נוער מכיתה Y עד כיתה Y, וגם עמדתי בתיכון חדרה. לפני כיתה י' א' בקיץ של בין כיתה י' ל-י' א' עברתי לעמק ישראל, הפנימייה שם. הייתי שנתיים שם, ב-י' א' ב' תחת שרון אברהמי בנוער ובלכת לבית ספר. וזהו, השנתיים בעמק ישראל זה היה שנתיים מדהימות, ממש גם לחיות בפנימייה וחברים לכל החיים, ובאמת מיוחד.
מי היה עבורך מודל לחיקוי?
דגן יבזורי זה מישהו שאני מאוד מאוד מעריך, גם כבן אדם וגם כשחקן. ושהייתי ילד זה מישהו שמאוד הסתכלתי עליו ולמדתי ממנו, ומאוד מאוד אוהב אותו.
ממה שקראתי, גם ג'יי סי קארול זה שם שהיית צופה בו הרבה?
כן, גם. ושיורו לי ודברים כאלה, אז הייתי מאוד אוהב את ג'יי סי קארול, כן.
אז סיפרת על מכבי פרדס חנה, מכבי חדרה והפועל עמק ישראל. שם, כמו שציינת, עבדת עם שרון אברהמי, שעושה עונה מצוינת בעירוני קריית אתא. מה אתה יכול להגיד על העבודה איתו?
קודם כל, באמת באמת כיף לראות את קריית אתא שנה, שזה ישראלי, ממש בסיס ישראלי מאוד מאוד טוב, וכיף לראות אותם שחקים. שרון, מאמין מצוין, באמת תן את הבמה לצעירים, מאוד מאמין בשחקן הישראלי, וכיף לראות אותם.
מתי הבנת שתהפוך לשחקן?
שאלה טובה. תמיד הרגשתי הרבה פעמים שאני לא אגיד יכול לעשות את זה, אבל רוצה לא לעשות את זה, וזה הכיוון שלי. ושעברתי בעצם לעמק ישראל לפנימיה, אז הבנתי שאני מנסה את הכל בעצם כדי להגשים את החלום הזה ולהיות שחקן בליגת העל.
מה אתה יכול להגיד על זה שדווקא לא זומנת לנבחרות הצעירות, לפחות לא לסגל סופי? כן, ראיתי שהיית בנבחרת העתודה בקיץ 2015. איך הצלחת, למרות זה, כן להתעלות ולהפוך לשחקן בוגרים משמעותי?
קודם כל, אני חושב שזה לא באמת מדד הנבחרות, הרבה פעמים, כמובן שיש הרבה פעמים שהשחקנים טובים בגילים צעירים גם מתפתחים קדימה הנבחרות, אבל אני חושב שגם אם אתה לא עושה נבחרת, אז זה לא בהכרח המסלול היחיד להצליח ולהגיע לליגת העל. כל אחד יש לו את הדרך שלו. אני מאוד מאמין בדרך שלי ומאוד האמנתי בעצמי ופחות חשבתי על אם אני לא בנבחרת, מה יהיה ודברים כאלה. זהו, עטפתי את עצמי באנשים נכונים, עם מעטפת כזאת שבניתי לעצמי ושהולכים איתי שנים ואני שמח שאני מצליח לעשות את זה.
עלית לבוגרים בהפועל עפולה של רועי פרל, שגם עושה עונת שיא עם הפועל עפולה, העונה בליגת העל. מה אתה יכול להגיד על תחילת קריירת הבוגרים שלך ועל פרל?
כן, 3 שנים ראשונות שלי בבוגרים היו בעפולה. בשנה הראשונה עוד בן אצל היה מאמן, והוא עזב באמצע העונה, ואז דוד אלעזר החליף אותו. ואחרי זה היה 2 שנים עם רועי. רועי מאמין גם מצוין, סמל גם שהוא קיבל את ההזדמנות אחרי שהוא עלה עם עפולה ליגה. דורש המון ורואים, קבוצה מאוד קשוחה וכיף לראות גם אותם.
השתתפת באוניברסיאדה, מה אתה יכול להגיד על החוויה הזאת?
האמת שזו הייתה חוויה מטורפת. האמת שבהתחלה בכלל לא זומנתי לזה, ובדיוק השתחררתי מהצבא, וטסתי עם חבר טוב שלי למקסיקו, הייתי אמור לטוס לחודש וקצת, והיה שם סיפור עם הביטוחים ודברים כאלה, הרבה חבר'ה לא רצו להגיע לנבחרת באותו שנה, לאוניברסיאדה, לאנדר 25, וככה זימנו אותי עם אריאל בתלחמי, וככה חזרתי במקסיקו אחרי שבוע וקצת, והיה חוויה מדהימה, גם עשינו 2 טורנירי הכנה, אחד ברומניה ואחד בספרד, בספרד שיחקנו נגד הסגל השני של נבחרת ספרד הבוגרת, והיה חוויה מדהימה, האוניברסיאדה בכלל, זה היה בטיוואן, חבר'ה טובים, היה ממש ממש כיף.
בעונת 2017-18 עלית ליגה עם הפועל באר שבע, מה אתה זוכר מאותה עונה?
גם, אותה עונה מדהימה, קודם כל היה חיבור מאוד מאוד מיוחד בקבוצה, חבר'ה מאוד מאוד טובים, לא היה לנו פשוט בשנה הזאת, היה כל מיני הפסדים ודברים כאלה, אבל אני חושב שהמערכת האמינה בקבוצה הזאת, ובסוף זה התחבר לנו בזמן הנכון, והייתה שנה מדהימה, חוויה שאני לא אשכח.
אחרי זה, בעונה הראשונה עם הקבוצה בליגת העל, גם נבחרת לתגלית העונה, עד כמה אתה גאה בהישג הזה?
כן, זה היה מין חותמת כזאת שאני באמת יכול לשחק בליגת העל ושרואים את זה. באמת, גם כמו שאמרתי, השנה הראשונה בלאומית הייתה מדהימה, וגם השנה השנייה שהיא הייתה השנה הראשונה שלי בליגת העל. עונה מיוחדת אצל רמי, שאני מאוד מאוד מעריך אותו בתור מאמן. וזה היה כיף, היה כיף לקבל את זה.
משם עברת לשנתיים טובות בהפועל גלבוע גליל, שהגיע רחוק בכל עונה. מה אתה לוקח מהשנים שם?
קודם כל, גלבוע זה מועדון מאוד מאוד משפחתי. מאוד עוטפים אותך מסביב, הקהילה שם. וגם שם היינו חבר'ה ישראלים מאוד מאוד חברים טובים אחד של השני. חברים... באמת, זה היה שנתיים מיוחדות, וליאור, זיכרונו לברכה, חושב שהוא גאון כדורסל, הוא לא תמיד, אני והוא הסכמנו על כל הדברים, והוא לא תמיד הלך איתי, אבל אני חושב שאחד המוחות כדורסל הכי גדולים שהיו פה אי פעם, ולמדתי ממנו המון, וזה בכללי היה שנתיים מדהימות, שם גם חצי גמר וגם גמר שנה אחרי זה.
ודיברת על ליאור ליובין, זיכרונו לברכה, ולצערנו זה לא היחיד מאותה תקופה שהלך לעולמו, היה את דניאל ססון שנהרג מתאונת דרכים לפני כמה שנים, מה אתה זוכר ממנו?
דניאל היה בחור מיוחד מאוד, אי אפשר שלא לא לאהוב אותו, היה פשוט לחבר את החדר הלבשה גם בשקט שלו וגם... אחד האנשים הכי מצחיקים שהייתה לי לפחק איתם. זה היה אסון נוראי, זה באמת זה היה מאוד מפתיע, זה היה מאוד מאוד קשה, ואנחנו מאוד 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 אוהבנו אותו ומאוד כואב.
נעשה שוב מעבר מאוד חד לכדורסל, וכמו שציינת הגעתם לגמר בעונה השנייה והגעתם למשחק שלישי מול מכבי תל אביב בהיכל מנור המבטחים. אתה הצלחת להוביל קאמבק של הקבוצה ובסוף זה לא הספיק. עד כמה הרגשת שאתם ממש נוגעים באליפות?
באותם רגעים אני חושב שהרגשתי את זה, אני חושב שרק שנה אחרי זה, אני חושב שנפגשתי עם חנוכי, ויותם חנוכי, וישבנו ודיברנו על זה שכמה קרוב זה היה. זה היה מטורף, גם זה היה המשחק, בין המשחק השני לשלישי, זה היה יום אחרי יום. היה back to back, בגלל הפסקות חשמל שהיו בסדרה לפני עם כולו. זה היה מטורף, הייתה אווירה מטורפת בנוקיה. אני מקווה שיהיה לי עוד פעם את ההזדמנות להילחם על פה, זה היה מאוד מאוד קרוב, וחוויה מדהימה.
מי שהוביל את הקבוצה לאותן הצלחות הוא ג'ו תומאסון, שכיום משחק במכבי תל אביב, ומאז שהוא הגיע העונה של הקבוצה השתנתה, אפשר להגיד, למרות שהוא לא משחק הרבה. מה מייחד אותו שהופך אותו לשחקן שנותן כל כך הרבה, בין אם הוא משחק ובין אם לא?
ג'ו, אני חושב שהוא אחד השחקנים הכי תחרותיים שיצא לי לשחק איתם או להתאמן איתם. ממש כל... הוא לוחם, הוא פשוט לוחם. מאוד מאוד מחויב, מאוד מאוד רוצה לנצח. מביא הרבה אופי וקשיפות. אני שמח בשבילו שהוא קיבל את ההזדמנות הזאת במכבי. גם להיות חלק מקבוצת יורוליג וגם לנסות להוכיח שהוא שווה את הרמה הזאת. ואני בטוח שהוא שווה את זה.
בשלבים המוקדמים שלך בליגת העל שיחקת מול דני אבדיה, שכיום הוא אפשר להגיד כוכב NBA בוושינגטון וויזארדס. מה אתה לוקח מהמשחקים מולו?
דני היה מאוד צעיר, אני לא מכיר אותו ברמה אישית יותר מדי, הוא מאוד צעיר, היית, לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות את הפוטנציאל המטורף שיש לו, ואני שמח לראות שהוא מצליח לעשות את זה ב-NBA, אתה יודע, בבמה הכי גדולה, וכיף לראות, אתה יודע, הוא מייצג את ישראל, ומדהים, ואני מאחל לו המון המון בהצלחה.
אחרי התקופה בהפועל גלבוע גליל, אתה עברת להפועל ירושלים. ספר על הרגע הזה שקיבלת את ההצעה, איפה זה תפס אותך, האם זה הפתיע אותך?
קודם כל, הגעתי להפועל ירושלים בזכות בן אדם אחד, זה אורן עמיאל, שזה אחד האנשים שאני הכי מעריך, ושהוא היה אחד האנשים הכי קרובים אליי לפני. לא חשבתי שיהיה לי הצעה מהפועל ירושלים, אני חושב שאם אורן לא היה שם, כנראה שלא הייתי מקבל הצעה מהפועל ירושלים. הרגשתי שזה קצת קפיצת מדרגה גדולה מדי, אבל אורן זה בן אדם שאני מכיר אותו, הכרתי אותו מגיל 17 בערך, עבדתי איתו עבודה אישית, הוא מאוד מאוד האמין בי, והרגשתי שזה מין הימור מושכל ונכון להגיע למועדון גדול כזה כמו הפועל ירושלים, עם מאמן שמאמין בי, ואני חושב שההתחלה איתו, לי באופן אישי הייתה מדהימה. אחרי זה קרו כל מיני דברים שלא בשליטתי, בשליטתנו, והדברים קצת הלכו פחות לכיוון שלי, אבל הקבוצה התייצבה יותר בעיקר באירופה, והפועל ירושלים זה מועדון מדהים, זה מועדון גדול, עכשיו בכלל עם אדלסון שהכניס שם הרבה יותר כסף והרבה יותר כוח, והייתה חוויה מדהימה.
אז איך באמת הצלחת להתמודד עם זה שאחרי פתיחת עונה מצוינת, שאני גם זוכר שעשיתי כתבה בזמנו, שבעצם שיחקת כמו הישראלי הבכיר של הקבוצה, אחרי זה שיחקת פחות אצל יותם הלפרין, איך בעצם מתמודדים עם סיטואציה כזאת?
קודם כל, אני חושב שזה אחת ההתמודדויות היותר מורכבות בקבוצה גדולה. זה למצוא את המקום שלך בתוך הקבוצה הגדולה. זה היה לא פשוט, והיה שני ישראלים, גם אדם אריאל וגם נועם דוברת, שהיו בעמדות של הגארדים שיותם וגוני החליטו ללכת איתם יותר, ואני יכול להבין אותם ששניהם שחקנים מצוינים. וצריך להכיל את הסיטואציה, לעבוד קשה, להמשיך להאמין בעצמי. כן, זה עוקץ קצת בלב שזה נגמר ככה, אבל בסוף אני שלם עם החלטה לעזוב את הפעילות. היה לי שם חוזה, לא משנה, החלטתי לעזוב כי הרגשתי שאני לא יכול לסכן עוד שנה אחת של לשבת על הספסל, ומהר לי מאוד לשחק ולהוכיח. מקווה שיצא לי עוד פעם הזדמנות לספיק במועדון גדול, אבל גם אם לא, שלם עם ההחלטה הזאת.
מה אתה יכול להגיד על הלפרין המאמן? כי לפחות מצפייה מהצד, זה קצת פספוס שהוא לא כיום מאמן בכדורסל הישראלי.
קודם כל, יותם, בכל שחקן, עבר כל כך הרבה בקריירה, במקומות הכי גבוהים שיש, ויש לו ניסיון שאי אפשר לתאר בכלל, והבנת כדורסל מדהימה. אני חושב שלעשות מעבר להיות מאמן זה לא דבר הכי קל, בטח לא במועדים כמו פול ירושלים, שיש שם המון המון ציפיות והמון המון קהל. אתה יודע, בסוף כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אני לא יודע, אני לא יודע מה ההחלטות של יותם, אם הוא רוצה לאמן או לא, אבל אני מקווה בשבילו שטוב לו עכשיו, ושאם הוא יוצא לאמן הוא יחזור, כי יש לו המון המון כדורסל.
בירושלים שיתפת פעולה עם שמות מאוד גדולים כמו אנטוני בנט, בחירה ראשונה בדראפט ב-2013 וטון מייקר. איך זה היה לשחק עם שחקנים עם שם בקנה מידה עולמי, אפשר להגיד, במיוחד בנט שבאמת עבר משהו גדול להיבחר ראשון בדראפט ולצערו לא להצליח אחרי זה ב-NBA, ובכל זאת לבוא לנסות לשחק בישראל, מה שפחות הצליח לשניהם?
קודם כל שניהם היו אנשים מדהימים. טון הוא בחור חייכן, מצחיק, עובד קשה מאוד. אנטוני קצת יותר מופנם, אבל גם בחור מאוד מאוד מצחיק. שניהם, אני חושב שכמו תחילת העונה שהיה לנו בהפועל ירושלים בתקופה הזאת, פחות התחברו לסיטואציה. וחבל, אבל שניהם אנשים מדהימים. וחבל שהתפקשש ככה, אבל היה מאוד מאוד נחמד לשחק איתם ולהכיר אותם.
בעונה שעברה שיחקת בהפועל אילת, וכמו שציינת בנוגע לאוניברסיאדה, זה היה תחת אריאל בית הלחמי, לפחות בתחילת העונה. מה אתה יכול להגיד עליו, מאמן נבחרת ישראל?
אריאל קודם כל בן אדם מדהים, מאוד מאוד אוהב כדורסל, מאוד נהניתי לשחק אצלו, גם נותן המון המון ביטחון לישראלים, דורש, יש לו דרישות מאוד גבוהות באימונים. היה מאוד מבאס שהוא עזב אותנו באמצע העונה, אבל אני שמח בשבילו שהוא קיבל את נבחרת ישראל, ונתן לו המון המון הצלחה.
אם אני לא טועה, אחרי זה פגשת בעצם מאמן זר ראשון בקריירה, מאוריציו בוסקליה.
נכון.
איך הייתה החוויה הזאת?
מאוריציו גם בן אדם מדהים, הגיע בסיטואציה מאוד מאוד קשה לקבוצה, היינו בתקופה מאוד מאוד קשה, ועשה שינויים נכונים, הביא שלושה דברים מצוינים, גם את קליבן, גם את מנגו וגם את אוסטין פילמן. ועשה את השינויים, שינויים חשובים מאוד שעזרו לנו להישאר בליגה, ועשינו גם ריצה מאוד מאוד טובה בסוף. בן אדם מדהים, גם, כמו שאמרתי, בסיטואציה לא פשוטה, הצליח לייצב את את המצב, ומאוד נהנית לשחק אצלו.
אם דיברנו מקודם על ג'ו תומאסון, אז באילת שיתפת פעולה עם אנטוניוס קליבלנד, שבעצם התחיל להתעלות במכבי תל אביב מאז ההגעה של תומאסון. איך הייתה החוויה לשחק עם קליבלנד, שבאמת נתן חודשים מדהימים בעונה שעברה?
אדיר, באמת. אני מת עליו. אני בקשר איתו עד היום, אני מאוד מאוד אוהב אותו. שחקן מאוד מאוד מוכשר. אני חושב שהוא קצת התפספס בג'י ליג, כי אחרת הוא היה כבר ביורו ליג מזמן. יש לו יכולות אתלטיות מדהימות, ולפני הכל הוא בן אדם באמת מדהים. אני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני הכי שמח בשבילו בעולם שהוא חתם במכבי, והתייעצתי את זה גם קצת בקיץ, ובאמת מגיע לו.
ספר על ההחלטה להגיע בקיץ האחרון להפועל חיפה, ובעצם לעבור עוד קבוצה אחרי שקודם היית שנתיים בגלבוע, היו מעברים של שנה אחת, ירושלים, אילת, עכשיו חיפה. האם הייתה התלבטות אולי לשמוע על יציבות בקבוצה, או שאתה לגמרי היית שלם עם ההחלטה?
קודם כל, זה לא פשוט לעבור כל שנה קבוצה, זה מצד אחד. מצד שני, זה גם, אני לוקח את זה הרבה פעמים כחוויה שאני מכיר יותר אנשים, מכיר יותר מקומות חדשים. לא חושב שיש הרבה אנשים שיוצא להם לגור בבאר שבע, גנר, ירושלים, אילת ואז חיפה. אז יש בזה גם דברים נחמדים והרבה חוויות. זה לא פשוט. הייתי מאוד שלם עם החלטה לעבור להפועל חיפה, למרות שמאוד מאוד נהניתי, גם אני וגם בת זוג שלי מאוד נהנינו באילת ומאוד אהבנו את אילת, וזו עיר מדהימה שאני בטוח שעוד נחזור אליה. אבל היה חשוב לי מאוד להגיע למאמן שמאוד מאוד מאמין בי, ובאילת בסיטואציה שנוצרה שם היה קצת חוסר ודאות עם המאמן, ועם אורן אהרוני היה לי קשר מצוין בשלוש שנים האחרונות. זה לא הצלחנו כל כך להביא את זה לידי ביטוי, שאני אשחק אצלו, הוא עשה אותי בהרצליה, וברגע שהייתה הזדמנות לשחק אצל אורן, אז לא חשבתי פעמיים, והלכתי להפועל חיפה עם אורן. אני מאוד מאוד מעריך את אורן, ומאוד מחזיק ממנו גם בתור בן אדם וגם בתור בן מאמן, ומאוד נהניתי לשחק אצלו. היה מאוד מבאס שהוא עזב בתחילת העונה, אבל זה חלק מהעסק הזה, ועם כל הקושי, גם אני מאוד שמח על המעבר הזה להפועל חיפה, ויחסית טוב לי פה.
ואתה עושה עונת שיא עם מספרים באמת מצוינים, בין אם זה מספר דו ספרתי של נקודות, אחוזים מעולים מחוץ לקשת. ספר קצת על זה, בעיקר ראינו כמה משחקים אדירים בתחילת המלחמה, כשפחות היו זרים. עד כמה זה חשוב ששחקנים ישראלים פתאום קיבלו הזדמנות כזאת?
קודם כל, אני חושב קודם כל, זה ממש כיף לראות את הישראלים השנה. אני חושב שישראלים יותר מתבלטים השנה. כן, אני חושב שזה עזר קצת בתחילת העונה, שהיה קצת פחות זרים, אבל אם תשים לב, מהר מאוד קבוצות חזרו לסגלים של ארבעה זרים. וכיף לראות שהישראלים עדיין מצליחים להיות דומיננטיים. אני חושב שיש דור טוב בשחקן הישראלי, שאם יתנו לו הזדמנויות הוא גם יוכיח את זה, וכיף לראות את זה.
מבחינה קבוצתית פחות הלך בהתחלה, גם בגלל מחסור בזרים, גם בגלל כל מיני שינויים כמו השינוי על הקווים. עד כמה זה באמת היה קשה פתאום להיות אולי מועמדים לירידת ליגה? איך הצלחתם לצאת מהמצב הזה?
כן, בתחילת העונה דברים קצת פחות הסתדרו לנו. אני חושב שגם הפציעות של סימפון וגם הפציעה של מושקו, עם העזיבה של אורן ושינוי, המון שינוי זרים, זה טלטל קצת את כל המערכת. ואני שמח שהצלחנו להתייצב בזמן. אני חושב שגודס עשה מהלכים טובים, שהוא הביא את אלכס המילטון. ובעצם זה היה פתאום רכז שהיה מאוד מאוד חסר לנו בקבוצה, והוא שם את כולם בעמדות, ואני שמח שהצלחנו לעשות את הקבוצה הזאת עכשיו, ואני מקווה שנמשיך אותה.
בשלב מוקדם של העונה הצטיינת מול הפועל אילת באולם בגין. תכניס אותנו קצת למאחורי הקלעים של משחק מול קבוצה לשעבר. האם יש אקסטרה מוטיבציה? האם זה משפיע לטובה או לרעה?
כמו שאמרת מקודם, עברתי כבר כמעט בחצי ליגה, אז כבר לא כל כך מתרגש שאני משחק נגד קבוצה ששיחקתי בה. לא חושב שיש אקסטרה מוטיבציה, אבל כן מאוד רוצה להוכיח את ה... להוכיח שאני יכול לשחק ברמה הזאת ולהראות שאני יכול לעשות את הדברים. שמח שהשנה זה הולך יותר.
הצטיינת בניצחון על מכבי תל אביב בהיכל מנוע המבטחים, כמובן שמכבי שיחקה בלי זרים, אבל גם לכם היה סגל די חסר. תספר עד כמה זה היה מרגש לתת משחק כזה שבאמת מול קבוצה מהטופ של הכדורסל הישראלי, שזה ערב שאני מניח שתיקח איתך הרבה זמן.
כן. אחרי לשחק בנוקיה זה כיף, זה אווירה מאוד מאוד מיוחדת. זה היה ניצחון מאוד חשוב לנו, כי היינו שם קצת בפתיחת עונה פחות טובה. כמו שאמרת, הם היו בלי זרים, שזה משמעותי למכבי, אבל עדיין יש להם ישראלים מצוינים, ואני שמח שהצלחנו לעשות את זה, וזה באמת, כמו שאמרת, החוויה שאני אקח איתי, ואני מקווה שיהיה לי גם מחר נגד מכבי עוד משחק טוב כזה.
אז עכשיו נדבר על גיא גודס. דיברת על חילופי המאמנים אורן אהרוני לגיא גודס, ויש לנו שאלה של אחד מחברי קהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר: איך השפיעו עליך חילופי המאמנים? מה היה במשחק מול ירושלים שלא שיחקת, ומה השתנה אחר כך? אז רגע לפני שתענה, אני אגיד שלפחות לדעתי זה היה נראה כמו החלטה מקצועית בזמנו, שהקבוצה שיחקה טוב באותו משחק וגודס פשוט בחר ללכת עם השחקנים שכבר היו על הפרקט. אבל ספר מהזווית שלך מה קרה, ואיך אחרי זה כן הצלחתם לבצע תיאום טוב שגם מוביל לניצחונות.
כמו שאמרתי מקודם, באתי לפה חיפה בזכות ובשביל אורן אהרוני, וכמובן שהשינויים של המאמנים השפיעו. בהתחלה שגיא הגיע, אז סימכון ומשהו מצויים פצועים, ובעצם היה לי המון המון דקות, כי לא היה באמת עוד ישראלים בעמדות שיכולים לשחק. ואחרי זה שהם חזרו, אז זה באמת, גם הקבוצה ניסתה להבין את עצמה, וגם גיא ניסה לחפש את הרוטציה שלו. כמו שאמרת, וגם אני חושב שגיא אמר את זה בשידור, אז שזה היה מקצועי, וזה חלק מהעסק הזה. וקודם כל, שמחתי מאוד שניצחנו באותו משחק, זה היה משחק מאוד מאוד חשוב. גיא דיבר איתו אחרי המשחק, הסביר לי שזה היה מקצועי, ואני הייתי בשלי, אני ממשיך לעבוד קשה, ממשיך להיות מרוכז בדרך שלי, ולא נותן לדברים כאלה להוציא אותי מהדרך. ועברתי את זה גם לפני, ואני חושב שבסוף זה חלק מהעסק, ואני שמח שעכשיו גיא הולך איתי יותר, וגם הקבוצה מנצחת, וזה כיף.
שיחקת העונה כמה פעמים מול בן שרף, ובמשחקי הליגה הוא היה מצוין, כמובן הכוכב הצעיר של קריית אתא. מה אתה לוקח מהמשחקים מולו, מה אתה חושב עליו?
גם בן, כמו שאמרתי על דני, אתה יודע, זה פוטנציאל עצום, דני כבר ממש ממש את הפוטנציאל, למרות שגם בן עכשיו כבר בליגת העל נראה משחקים מצוינים, וכיף לראות אותו. כמו שאמרתי גם מקודם, צריך לתת קרדיט גדול לקריית אתא, לשרון ואלדד העוזר, שמכוונים אותו ונותנים לו, ובאמת כיף לראות אותו.
לצערנו אנחנו רואים בעיית אלימות בכדורסל הישראלי, שגם כמעט עלתה בחייו של אוהד הפועל חיפה במשחק החוץ מול הפועל תל אביב בדרייבין. ספר עד כמה זה כואב לך כשחקן שמדברים בעיקר על האלימות ולא מספיק על הספורט עצמו. תכניס אותנו קצת לנקודת המבט שלך, כי בין השחקנים לאלימות אין כמעט קשר, מעטים מאוד המקרים, ולצערנו הדברים האלה תופסים את הכותרות.
זה כואב מאוד, במיוחד בזמנים כאלה, אתה יודע שאני שם מדירה במלחמה, זה כואב אפילו יותר. אני מקווה ינקטו ביד קשה עם החבר'ה האלה שהלכו מכות שם, וזה חבל, זה באמת הורס את הספורט. ואני חושב שהשנה קודם כל, כמו שדיברנו גם מקודם, הישראלים הרבה יותר משמעותיים, ואני חושב שצריך להתרכז בזה, ואני מקווה שהאלימות תפסיק ונתרכז בכדורסל.
איך נראה היום בחייך?
קם בבוקר, עושה טיול עם הכלבה, טיול גדול, חוזר, מתקלח, אוכל ארוחת בוקר. בדרך כלל האימון שלנו בצהריים, אז נוסע לאימון, חוזר הביתה, ארוחת צהריים, ועוד טיול הכלבה, ומסיים את היום, לא משהו מיוחד.
מהם היתרונות שלך ומהם הדברים שאתה צריך לשפר בנוסף לעמדה המועדפת? כי אנחנו כן יודעים שאתה כן יכול לייצר לאחרים קצת כרכז, היו כמה מאמנים שניסו את זה, בין אם באלת כשהיה צריך בעונה שעברה ובין אם אורן עמיאל בהפועל ירושלים.
קודם כל היתרונות, אני חושב שזה הכלייה, זה קודם כל, זה הכרטיס ביקור שלי, אני אקרא לזה ככה. אני חושב שכן, בשנתיים וחצי האחרונות אני כן מצליח להראות שיש לי עוד דברים, שאני יכול לעשות עוד דברים ולהיות יותר ורסטילי, דברים שאני עובד עליהם ביום יום הרבה. לגבי עמדה מועדפת, אני לא רכז, גם אני לא רוצה להיות רכז, אני כן אוהב לעזור להוביל את הכדור ולהיות לו קומבו גארד או סקנד גארד כזה. אני כן חושב שאני יכול לשחק את הפיקנול בצורה טובה ולהיות יותר אפילו אפקטיבי ממה שאני מראה. זה דברים שאני עובד עליהם, ואני שמח שחלק מהמאמנים הולכים איתי על זה ומאמינים בי. זהו.
תכניס אותנו באמת למומחיות של יכולת הכלייה מחוץ לקשת, במיוחד כשאנחנו רואים שקשה להגיע למספר נקודות טוב כשלא מקבלים מספיק מצבים, אז עד כמה זה קשה להיות קלה, ומצד שני גם ברגע שאתה כן מקבל את הכדורים וכן הולך, אז יכולים להיות משחקים של 20 ומשהו נקודות.
אני חושב שהסגנון לישראל הוא פחות שקלעים יוצאים על חסימות ודברים כאלה, זה פחות המשחק פה, זה יותר פיק אנד רול ויכולות אישיות, ושם אני צריך למצוא את עצמי, אם זה בקיצ'ן שוט ואם זה מדי פעם בתרגילים מסוימים לקליעה, וזה לא פשוט, כי אתה בסוף תלוי קצת יותר באחרים מאשר בעצמך, והרבה פעמים הכדורים לא מגיעים, וזה מאוד מאוד מנטלי, ולהמשיך להאמין ולהמשיך להיות מרוכז כל הזמן במשחק ובקליעה. זהו בגדול.
ומבחינת העבודה על הקליעה, מה זה דרש ממך? כמה זריקות אתה לוקח, נגיד באימון?
אני עובד די ממוקד, אני אקרא לזה ככה, על הקליעה. אני עושה דברים מאוד ספציפיים. אני פחות, לי, באופן אישי, פחות מחפש כמויות גדולות של זריקות. אני עובד יותר על איכות ועל קצב גבוה או קליעות רצופות. וזה עבודה, גם עבודה על המגרש וגם עבודה מנטלית. ואני שמח שהשנה זה הולך יותר.
אנחנו כמעט תמיד מדברים על זה שלנבחרת ישראל הבוגרת חסרים קלעים טבעיים, ואתה כן זומנת בעבר לסגל הרחב, אבל לא לסגל הסופי. עד כמה זה משהו שבוער בך, כי באמת יש לך מה לתרום לנבחרת?
הנבחרת זה חלום גדול. יש שחקנים מצוינים בנבחרת, ותמיד יהיה שמח להגיע לשם, וגם אם לא, הכל בסדר. אבל כן, זה חלום, ואני מקווה שיצא לי, אבל אם לא, שיש הרבה בהצלחה.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן.
אז כמה, האם זה באמת כמה משחקים בשבוע, ביום?
אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית, מאוד אוהב לראות, אני משתדל לראות את רוב המשחקים, ואני רואה הרבה יורוליג בחמישי ושישי. עם NBA אני לא רואה בכלל, פחות מתחבר ל-NBA, אבל יורוליג אני מאוד אוהב, ואת הליגה הישראלית שלנו אני מאוד מאוד אוהב.
אז קיבלנו תשובה לשאלה הבאה, אם אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג. ועכשיו נעבור לעוד כמה שאלות קצרות. מי המאמן הכי טוב שעבדת איתו?
מבחינת כדורסל, אני חושב שליאור לובין, מבחינת הבנת המשחק וכל כל הכדורסל והפרטים הקטנים, אני חושב שזה ליאור, זה כבר לבחר.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
אני אלך עם קליבן, עם אנטוניוס קליבן.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
אולי בולדווין. כן.
תרחיב קצת עליו, כי הוא באמת השחקן הכי טוב בישראל כרגע.
אני חושב שהוא מדהים, גם בכללי מכבי בתקופה מדהימה. אתה רואה את היכולות שלו, אם זה האתלטיות, אם זה ההתפוצצות הזאת, כיף לראות אותו, שחקן מאוד מאוד מיוחד.
מה המשחק הכי משוגע שהיית חלק ממנו, והיית חלק מכל מיני משחקים משוגעים?
זה פחות כדורסל, אני חושב שהמשחק עם הפסקת חשמל זה אחד האירועים היותר משוגעים שהייתי בהם.
כן, אני לא יודע אם אני שמח להגיד שהייתי שם, אבל גם הייתי שם. עכשיו ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
לא יודע אם יש משהו יותר מדי מעניין. עכשיו אני קודם, אני לא יודע אם זה כזה מעניין, אבל יש לי כלבה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, אימצתי אותה בגיל חודשיים, והיא חלק מאוד משמעותי מהיום שלי. זהו, בגדול.
ועכשיו, מהי הסיבה לכך שאתה משחק עם המספר 20?
20, האמת שהתלבטתי בתחילת שנה אם נחזור למספר 0 שהייתי איתו בתחילת שנה, במעלה לפני שנה בליגת העל. והמאמן כושר שלנו לפני שבוע באילת אמר לי שבגלל שזה יהיה הפעם השנייה שאני רוצה לשחק עם 0, עוד לעשות 2 ו-0, כי זה עונה שנייה עם 0. וגם לפרוביטול, לשחקן שאני מאוד אוהב מהשנתיים האחרונות, אז אמרתי שאני אלך על זה.
יפה מאוד, ועכשיו אחת השאלות הכי מסקרנות שמייצרת תשובות מדהימות לאחרונה בפודקאסט, מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
פגשתי? לא יודע, האמת שאני לא מסתובב יותר מדי עם אנשים מפורסמים, לא יצא לי לפגוש יותר מדי מפורסמים. אין לי, לא יודע.
זה יכול להיות או מעולם הספורט, מן הסתם שיחקת נגד אנשים כמו אמר סטודמאייר לדוגמה, זה יכול להיות גם מחוץ לעולם הספורט, אני לא יודע איזה ראש ממשלה אולי פגשת, נשיא, סלב קולנוע.
אני אלך איתך עם אמר, כן, נראה לי הכי מפורסם
ומהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים?
אני חושב שאחרי המשחק שקלטתי 9 שלשות בעונה ראשונה בבאר שבע, אז קיבלתי הודעה מדגן יבזורי, כמו שאמרתי מקודם, בן אדם שמאוד אני מחזיק ממנו והרצתי אותו בתור ילד, אז קיבלתי ממנו הודעה על המשחק הזה וממש הרגש אותי.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שהכדורסל הישראלי הולך לכיוון טוב. אני חושב שבשנים האחרונות רואים שלישראלים יש יותר מה להראות, שגדל פה דור טוב של כדורסל, ואני מקווה שימשיכו לתת את הבמה הזאת לשחקן הישראלי ולהאמין בו. השחקן הישראלי צריך שיאמינו בו, ואני חושב שיראו פה דברים טובים ממנו.
מהן המטרות שלך לעונה הנוכחית מבחינה אישית וקבוצתית? כרגע אתם כמובן במקום שמוביל לפלייאוף.
קודם כל ברמה הקבוצתית אני מאוד מקווה שנצליח לעשות את הפלייאוף. יש לנו סיכוי תיאורטי לעשות פלייאוף עליון, אבל קשה לי להאמין שזה יקרה. אבל אני מקווה מאוד שנצליח לסיים במקומות 7-8 דרך הפלייאוף התחתון. אני חושב שזה יהיה הישג מעולה אחרי הפתיחת עונה יותר מורכבת שהייתה לנו. וברמה אישית אני מקווה להמשיך לעלות את היכולת טיפה יותר עקבי. ולהיות שם ולעשות, להראות עוד דברים חוץ מהפליאה, וגם שהפליאה תמשיך להגיע.
מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
אני חושב שאם יהיה לי את ההזדמנות לצאת לשחק בחול, זה יהיה חלום מיוחד וחוויה נראה לי מיוחדת. ואם לא, אז אני אגיד לנסות לקחת תואר פה בישראל, לקחת תואר בישראל זה יהיה משהו מיוחד.
הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
יש לי סיפור, אני לא אגיד את השם של המאמן, אבל כשהייתי בטרום קדטים, שזה היה גיל 14 אני חושב, באתי לאיבון בחיפה, באולם ביקורים, ובאתי עם אבא שלי, אתה יודע, טרום קדטים זה 50-45 ילדים על המגרש, קשה מאוד לבלוט, וגם ככה לא הייתי יותר מדי מוכר בשנים האלה. ובסוף האימון המאמן בא לאבא שלי, שאל אותו מה הגובה שלו. אבא שלי 1.78 מטר, שזה לא גבוה במיוחד. ואז הוא הסתכל ואמר לו שהילד יפרוש, הוא לא יהיה שחקן. אז אני חושב שזה משהו שזה סיפור כזה שהולך איתי שנים, ומין מוטיבציה כזה כל הזמן שיש לי. ואני שמח שהצלחתי להגשים את החלום שלי ולא ליפול להצפות דעת מהסביבה.
וואו, אז סיפור יפה מאוד. תמיד אנחנו שומעים דברים כאלה, בין אם בתחומים כמו לימודים או גם כמו שציינת פה, כדורסל, ספורט, אז באמת סיפור יפה, ואני רוצה להודות לך קודם כל שהתארחת בפרק, היה פרק מרתק שנגענו בו באמת בהרבה נושאים, ובהזדמנות זאת גם להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהירשם אליו אם עדיין לא עשיתם זאת, להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים בפודקאסט, כמו שהיה עכשיו, ובנוסף להוריד את אפליקציית ספורט סאבי כדי להמשיך להתעדכן בכל החדשות. אז פעם נוספת, עמית גרשון, תודה רבה שהתארחת בפרק, ותמשיך
תודה,
להצליח.
תודה רבה, שיהיה בהצלחה.